טוב, אז בעצם אני רוצה להסתכל היום על מאוד זווית, על היחס בין, נגיד, התייחסות אקדמית להתייחסות מסורתית, ואולי בזה אני אסיים את החלק הזה, ואז אני אעבור באמת לשאלות של פשט ודרש, גדר וטעם, או כל מיני צורות להתייחס לטקסטים בהקשר שלנו יותר, בהקשר התורני, זאת אומרת. יש, פעם כתבתי איזשהו מאמר על תורה ומדע, וטענתי שם בעצם שתי טענות שאיכשהו משתלבות לטענה אחת, רחבה יותר. אם אני אנסח את זה במונחים של ספירות, כן, קבליות, זה שחוכמה בינה ודעת, חסד, גבורה, תפארת, נצר, זאת אומרת, יש שלות כאלה, למה ספירות בנוי על שלשות שלשות? שלשה העליונה זה חוכמה בינה דעת. היחס בין חוכמה לפינה ודעת זה יחס דיאלקטי. זאת אומרת, יש חוכמה, אז זה בינה, והדעת זה איזשהו סינתזה בין שני הדברים. זה תמיד מעבור ימין, שמאל ואמצע. האמצע הוא איזשהו שילוב של הימין ושמאל. תזה, אנטיתזה וסינתזה. התהליך הדיאלקטי במובן של הגל. בעצם נדמה לי שזה מה שמייצג את היחס בין הספירות. עכשיו, מה קורה בחוכמה, בינה ודעת? חוכמה, בינה ודעת זה ספירות שעוסקות במוחים, במה שנמצא בראש, הן עוסקות במחשבה. יש בחינה של חוכמה, בחינה של בינה ובחינה של דעת, הכל בעולם המחשבה. נגיד חסד, גבורה ותפארת עוסק במידות. זה אותו יחס לוגי בין שלושת האלמנטים, אבל לא פה אלא פה, בעולם המידות. ואחרי זה נצח, הוד ויסוד זה כבר בעולם המעשי יותר, זה הרגליים, והרגליים הם אלה שהולכות. נצח ועוד זה רגל ימין ורגל שמאל, ויסוד זה כנברי הרביעה, זה באמצע, זה החלק התחתון, זה עוד פעם אותה שלשה. אז זה בעצם מחשבה, מידות ומעשה. זה שלושת השלשות האלה. חוכמה בינה דעת, חסד גבורה תפארת, נצח, הוד ויסוד, והמלכות היא מאגדת את כולם. יש כתר למעלה, אבל אז אין דעת. זאת אומרת, 10 ספירות זה או כתר חוכמה בינה או חוכמה בינה דעת. צריך לבחור איך מתארים את זה, באיזה בסיס, במובנים מסוימים. הם בוחרים. אז מה היחס בין חוכמה, בינה ודעת? זה כמו, נגיד, עוד שלשה כזאת שהיא לא מעולם הספירות, אלא מעולם העולמות. כן, בריאה, יצירה ועשייה. זה שלושת העולמות התחתונים בתיאור הקבלי. בריאה זה ההיווצרות של הדבר יש מאין. בריאה, גם המושג בריאה מתאר לברוא משהו יש מאין. יצירה זה יש מיש. למה? כי יצירה זה לצור צורה. בריאה, אתה יוצר את הדבר עצמו, קודם כל קיים, ואז אתה צר לו צורה. אחרי שאתה צר לו צורה, אז העשייה, זאת אומרת, העולם שלנו, מה שקיים בעולם שלנו, זה דבר עם צורה, זה כבר הסינתזה או השילוב של שני הדברים יחד. אבל ההפשטה הזאת, שהיא בעצם גם הפשטה בפילוסופיה היוונית, אותו דבר, כי אני בעצור עולם האידאות האפלטוני, ולא משנה, יש לזה כל מיני תיאורים, שהם כולם בעצם אומרים שהאובייקטים שאנחנו מכירים בעולם שלנו מורכבים מחומר וצורה. זאת אומרת, קודם כל יש את הדבר עצמו, יש את הצורה שאני נותן לו, המאפיינים שלו, התכונות שלו, והשילובים, נגיד, המאפיינים והתכונות, כשהם עוד לא מולבשים בדבר, זה אידאות. כן? זה אידאות מופשטות, נגיד הסוסיות, כן? או הדמומיות, כן? להיות אדום, היות אדום. בסדר? אז אני לא מדבר על משהו מסוים שהוא אדום. אני מדבר על האודם עצמו. זאת אומרת, האודם עצמו הוא אידאה. אז לכן, עולם האידאות זה עולם הצורות. זה צורות מופשטות. כשהן מתלבשות על הדבר, על הגולם, כן, על הדבר כשלעצמו, אז מה שמתקבל זה בעצם האובייקטים שאנחנו מכירים בעולם שלנו. זה הכל הפשטות. זה לא אומר שבאמת היה פעם משהו שהוא נטול צורה, ויש גם צורות נבדלות, ואז הם התחברו, וככה נוצר העולם שלנו. יש כאלה שיראו את זה גם כתיאור, לא יודע איך לקרוא את זה, היסטורי, זאת אומרת שכך באמת קרה, זה היה התהליך, אבל למשל אריסטו לא רואה את זה ככה, הוא רואה את זה כאיזשהו סוג של הפשטה, זה לא חייב שככה היה, אבל צריך לדעת שבתוך כל דבר יש חומר שלו, יש את הצורה שלו, ואפשר לנסות ולדון בכל אחד מהם לחוד. לא אכפת לי כרגע אם זה תיאור היסטורי של איך הדברים נוצרו, או שזה רק הפשטה שאנחנו עושים על הדברים כפי שאנחנו מכירים אותם. מה ההבדל בין הדבר לבין המאפיינים שלו? כמעט כל מה שאני אומר, מה שאני יכול להגיד על הדבר, זה בעצם, זה מדבר על צורתו. על המאפיינים שלו, לתכונות שלו, אני אומר שהוא גבוה, נמוך, טוב, לב, חום, תושב ארצות הברית, למה שכל תכונה שתרצו, זה בעצם תכונות בהגדרה, זה חלק מהצורות של הדבר. יש מעט מאוד, מעט מאוד אמירות שיעסקו בדבר כשלעצמו, לא בצורה שלו. למשל, האמירה שהוא קיים. האמירה שמשהו קיים היא לא אמירה על תכונה כלשהי שלו. הקיום הוא לא תכונה. זה בראייה האונתולוגית, פעם דיברנו על זה, אני חושב, בטח בראיות על קיומו של אלוקים שדיברנו, אבל דיברתי על זה גם בקשר אחר, בקשר הפילוסופי. הראייה האונתולוגית בעצם נכשלת בנקודה הזאת, שהיא מניחה שקיום הוא תכונה. אחת השלמויות של האלוקים זה זה שהוא קיים, זה בעצם מה שמניחה הראייה האונתולוגית. והטענה שכנגד, אני חושב שאני מסכים לטענה הנגדית, אומרת שזה לא נכון, זה לא סוג של שלמות. שלמות של משהו זה תכונה שלו, יש לו תכונה מושלמת, העוצמה הכי גדולה, או היופי הכי יפה, או מה שלא יהיה, אתה יכול להגיד שזה סוג של שלמות. אבל זה שהדבר קיים, זאת לא אמירה על התכונות שלו, על המאפיינים שלו. זה אמירה עליו עצמו. אז לכן, למשל, קיום של דבר זאת אמירה שעוסקת בדבר של עצמו, וכל מה שאני אגיד עליו, עוד פעם, כמו שמעתי קודם, גבוה, נמוך, מעץ, לא מעץ, עשוי כך, עשוי אחרת, נראה כך, נראה אחרת וכו', זה הכל עוסק בתכונות. אז בעצם גם האמירות שלנו על הדברים, יש אמירות שמדברות על הדברים עצמם, ויש אמירות שמדברות על התכונות של הדברים. עכשיו, למעשה, במידה רבה, מדע עוסק בתכונות. מדע עוסק בצורה של הדבר, לא בדבר של עצמו. ואיך אנחנו תופסים אותו, איך אנחנו ממיינים אותו, לכן יש הרבה מאוד מדעים שהם בעצם טקסונומיים, הם מדעים מיוניים. זאת אומרת, זה הכל ממיין, כמו נגיד בזואולוגיה. אז הזואולוגיה, לפחות הבסיסית, לפני שנכנסים לתכונות של בעלי חיים, ואז נכנסים יותר למה באמת מחולל את התכונות השונות. אבל קודם כל יש טקסונומיה, יש מיון של צמחים או של בעלי חיים. יש משפחות, והמשפחות האלה מחולקות למינים ולסוגים ולזה, ואנחנו עושים איזשהו מיון. זה בעצם במהות עבודה מדעית. עבודה מדעית ממיינת דברים. גם בפיזיקה אנחנו ממיינים תופעות לסוגים שונים, גם אם לא ממיינים עצמים, אולי גם עצמים בעצם, לפי תכונות. יש חלקיקים מסוג כזה, כל החלקיקים האלמנטריים מחולקים למשפחות. משפחות לפי תכונות, זה גם סוג של מיון. אוקיי? למרות שזה לא, זה מיון לא של דברים שאנחנו רואים בעיניים, כמו שעושים לבעלי חיים או לצמחים. אבל עדיין זה מיון שכרוך בעבודה תיאורטית, בהפשטות. אבל עדיין זה מיון. זאת אומרת, מדע במידה רבה הוא ממיין. זאת אומרת, הוא עושה הבחנות, זה לפה וזה לשם. זאת אומרת, הוא עוסק בהבחנה בין דברים, בדמיון בין דברים ובהבחנה בין דברים. כאשר עושים הבחנה או עוסקים בהבחנה או בדמיון בין דברים, עוסקים בצורה של הדברים. זאת אומרת, כשאני אומר שזה שונה מזה, אני תמיד אומר זה שונה מזה, כי הוא חום והוא צהוב. זאת אומרת, יש תכונה מסוימת שקיימת אצל זה ולא קיימת אצל זה. או זה אוף וזה דג. אז לכן הם שונים. הם שייכים למשפחות שונות, יש להם תכונות שונות. עכשיו, האופיות והדגיות זה אידאות. או האדומיות והצהוביות זה אידאות. זאת אומרת, אז ההבחנה תמיד נעשית במונחי תכונות. ההבחנה עוסקת בצורות. כשאני עושה הבחנה בין משהו למשהו, זה תמיד להצביע על הצורה שלו. יש לו צורה שונה. הצורה אותם במובן כמובן הרבה יותר רחב, לא צורה גיאומטרית דווקא, אלא תכונות כלשהם, כן? איך שהוא מופיע, איך שהוא נתפס, הוא נתפס שונה. לכן מדע הרבה פעמים עוסק, הוא מבחין ולא, ופחות עושה סינתזות, אלא יותר עוסק בהבחנות, בעיקר הבחנות בין דברים שנראים לנו דומים. זה תפקידו של מדען, לנסות ובכל זאת לעלות על הבחנות, למרות שבעיניים של אידיוט זה נראה דומה. אז הוא עוסק בהבחנות, זה נקודה ראשונה, ובית הוא עוסק בצורות, שתי נקודות שקשורות אחת השנייה. הוא עוסק בצורה ולא בדבר עצמו. אז נגיד אם אני חוזר לבריאה ועשייה, אז
אם אין דעת הבדלה מיניים.
מה?
אם אין דעת הבדלה מיניים.
כן, אבל זה, אם אין דעת הבדלה מיניים,
קשורה לדעת,
זה, אני לא יודע, אני צריך לחשוב,
לא לחוכמה אלא לבינה.
זהו, לכאורה זה לבינה, אבל נדמה שכשאומרים אם אין דעת הבדלה מיניים, מתכוונים לזה שגם החוכמה נוטלת חלק בהבדלות, אני אגיע לזה עוד מעט. הבינה זה לעשות הבדלה, זה ברור. אבל החוכמה נמצאת ברקע גם כן. טוב, זה הנושא, אני אגיע לזה עוד מעט. כן, אז אני חוזר רגע לעולמות הבריאה, יצירה והעשייה. אז אם אני מתאר את זה ככה, הבריאה בעצם מתארת איך נוצר הדבר עצמו. אז הבריאה של יש מאין, איך נוצר היש? עצם זה שהוא ישנו, שהדבר ישנו. ולכן זה בעצם העצמות, לא הצורה. כן, לא הצורה, אלא החומר. חומר במובן הפילוסופי המופשט, לא חומר במובן שזה מעץ. אלא חומר במובן, הדבר עצמו כשהוא נטול צורות, כן, חומר יולי. כן, כשאני עוד לא מתייחס לתכונות, יש את הכדור של עצמו, ויש את האוסף התכונות של הכדור. בסדר? אז הכדור זה בעל התכונות. כן, זה הדבר שעליו אני אומר שהוא קיים. אוקיי? אחרי זה אני יכול להתחיל לדבר על התכונות שלו. אז העולם הבריאה זה בעצם עולם שבו קיימים דברים שהם נטולי תכונות. עוד פעם, לא בהכרח שיש עולם כזה והם קיימים שם, אבל אני אומר, ההפשטה הזאת שנקראת עולם הבריאה, זה עיסוק בדברים כשלעצמם, בדברים היוליים. אחרי זה בעולם היצירה. עולם היצירה זה עולם שיש בו צורות, לכן מלאכים למשל נמצאים בעולם היצירה. כי מלאכים זה צורות, נבדלות. זה צורות מעופפות, כן? זה לא ישים בהסתכלות הרגילה, למרות שבהסתכלות הפלטונית אומרת שצורות הן ישים. יש קצת ויכוח, אפילו נדמה לי בכמה מקומות משתמע, שברמב״ם למשל, שהוא תפס שאין באמת דבר כזה מלאכים. וזה בעצם להסתכל אריסטוטלית ולא הפלטונית. זה בעצם לומר שהאידאות הן לא באמת קיימות, אלא הן הפשטות שלנו. הצורות הן לא, אין עולם שבו יש צורות נבדלות, צורות מופשטות. הצורות זה הפשטות שלנו, הצורות זה רק צורה של דבר. אין היות אדום. יש זה אדום או שזה אדום. פעם דיברתי אולי על, אני חושב שדיברתי על זה פעם, על ההגדרה של פרגל למספר. עכשיו בדיוק אני קורא את הספר שלו. הגדרה של פרגל למספר. אז הוא אומר, מה ההגדרה של, אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה. ההגדרה של המספר 3 זה אוסף כל הקבוצות שיש בהן שלושה איברים. אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה. למה זה הגדרה של המספר 3? זו גישה נורא משונה בעיניי, אני לא יודע, אבל ככה הוא בנה את הלוגיקה שלו. אני חושב שצריך להבין את המספר 3 לפני שאתה יודע באיזה קבוצה יש שלושה איברים. זאת אומרת, אחרת, איך אתה יודע מה זה, מהן הקבוצות האלה? זה דיברנו על הגדרה דרך ההיקף ודרך התוכן. אני חושב שזה קצת קשור לעניינים האלה. אז בכל אופן, זה מה שאני אומר, שהמספר 3 הוא צורה נבדלת. אני לא יודע בהשלשה של עצמים מסוימים. זה אומר, הקבוצה הזאת יש בה שלושה איברים. זה כבר, הצורה הזאת כבר מלבישה קבוצה מסוימת, אבל המספר 3 בעצמו הוא אידאה. אוקיי? שאלה אם הוא קיים או לא קיים, זה ויכוח בין אפלטון ואריסטו.
מה זאת אומרת? מה זה עולמות שיש בהם אידאה? תכף זה מין עולם זה, חוץ מהפשטה. מה, יש מקום כזה?
זה עולם מופשט. אבל עדיין, הוא קיים.
רק איפה הוויכוח?
גם דברים מופשטים יכולים להיות קיימים.
קיימים באיזה מובן?
אבל הוא קיים.
באיזה מובן קיים?
איפה קיים האור הזה שאתה רואה פה? איפה הוא קיים? באיזה מובן הוא קיים? הוא דבר מופשט, אבל בדרך כלל מבינים אותו כמשהו קיים.
יש לנו הגדרות פיזיקליות.
אני יודעת לאיך זה אור.
לא, יש לנו הגדרות פיזיקליות לגל אלקטרומגנטי.
בסדר, זה אור. זה עולם ש... עולם שיש בו רעיון, שיש בו מילה. עולם שיש בו מילה, אדום.
לא, לא מילה, מושג.
מושג, אדום.
מונח.
עולם באיזה מובן?
יש הבדל מושג למונח. מונח זה יצור לשוני. מושג זה התוכן של היצור הלשוני, על מה הוא מצביע.
אוקיי.
אז אני אומר, בעולם הזה יושבת האידאה של דמוקרטיות, למשל.
אני מסכים.
לא מדינות דמוקרטיות,
אני רק לא מצליח להפריד את זה מהפשטה.
זה ישים שהם מופשטים, אף אחד לא מתווכח על זה שהם מופשטים.
אני בטוח.
השאלה אם הם ישים.
כן, אבל...
אפשר... אני לא יודע לצקת לזה יותר תוכן, זאת אומרת, השאלה אם זה דבר שקיים.
אני מקבל את זה בהפשטה, בשכל זה נראה לי, בסדר, יש בעולם. אני מקבל.
דיברנו פעם, אני חושב, על ויכוחים, נכון, ויכוחים נגיד על מי הוא יהודי. זה שאנשים דיברנו על הנאום של הרב שך, כן, עם הנאום של הרב שך, וחיים הרצוג הנשיא, והתגובות שלו. יש ויכוח מי הוא יהודי, אחד אומר, זה בן להם יהודיה או שהתגייר כהלכה, כש... שהתחלת התהליך זה הגדרה רקורסיבית כזאת, עד שרה ממנו. בסדר? ומשם, בין להם יהודיה או שהתגייר כהלכה. זה בעצם מין הגדרה מתמטית כזאת, לא מושג יהודי. ומישהו אחר אומר שמי שמרגיש את עצמו יהודי, אזרח נאמן למדינה, מדבר עברית, קורא עמוס עוז, או לא יודע בדיוק, כל מיני מאפיינים מהסוג הזה, זה מה שנקרא יהודי. ואז שאלתי מה, דיברתי על זה אפילו השנה, אני חושב. שאלתי מה ההבדל, על מה הוויכוח? יש פה ויכוח או שפשוט מדברים על דברים שונים? אחד קורא לדבר הזה יהודי, אחד קורא לדבר הזה יהודי, אז בואו ניפרד על בסיס סמנטי. אתה תקרא לזה יהודי, אתה תקרא לזה יקום פורקן, וזהו, למה להתפקח, למה להשתמש באותה מילה בשמעויות שונות? טענה שלי הייתה שיש פה ויכוח אמיתי. שני הצדדים מרגישים שיש פה ויכוח אמיתי, הרי הם מתקדשים. למה? כי הם מבינים שיש דבר כזה שנקרא יהודי. יש להם ויכוח איך לתאר אותו. אבל יש דבר כזה שנקרא יהודי, האידאה של יהודי. עכשיו, כשמישהו ירצה לתרגם את האידאה הזאת, אוקיי, מה זה אומר? אתה פתאום מקבל תרגומים אחרים. תרגומים אחרים. לפעמים הקשר ביניהם די קלול, שהם רחוקים אחד מהשני לפעמים. לפעמים לא. אז, אבל עדיין, עצם זה שיש ויכוח מצביע על העובדה
שיש
משהו שאליו, שאליו שניהם מכוונים. אחרת, מה הוויכוח? תשתמשו בשתי מילים שונות, וזהו, אתם מתווכחים על זכות שימוש במילה.
לא, אבל אז יש לזה נפקא מינה, זאת אומרת. אם הוא יקרא לזה ישראלי ואתה תקרא לזה יהודי, אז...
אבל אני אומר, אז הנפקא מינות האלה מעידות על זה שיש שם משהו. הוויכוח הוא לא רק על הנפקא מינות. אם הוויכוח הוא רק על הנפקא מינות, אז תשנה את החוק. תגיד שלמי מגיע הזכויות עולה, לא ליהודי, אלא לישראלי או ליקום פורקן. זה מה זה משנה, אתה הגדרת את זה. אז תגדיר אחרת. זה לא, אין לזה נפקא מינות.
אז אתה מאבד את הזכויות, ואתה מאבד את הזכויות יוצרים במרכאות, אתה...
אז הוא, מה אכפת את זכויות יוצרים
על הנפקא מינות? לא, אבל אז...
מה זה משנה? זה מה שאני אומר.
אז מאיזה כוח אתה פה וכל מיני כאלה?
בסדר, אבל את זה לא תפתור בהגדרות, זה בדיוק הנקודה. אלה דברים שמשקפים אמירה אמיתית על המציאות.
כי היה כזה משהו יהודי.
אני פה כי אני ממשיך את האבותיי, אלה שנקראו יהודים פעם, ולכן אני פה.
נכון.
אז זו טענה אמיתית, זה כבר לא טענה של הגדרה.
אני מסכים, אבל הצד השני לא מגדיר שזה אלה.
אז יש לנו ויכוח. לא, אין בעיה. אז יש לנו ויכוח. אבל עדיין, מה שאני טוען, אני טוען משהו שהוא לא הגדרה, הוא טענה. דיברנו על הגדרות, עכשיו אני נזכר איפה.
נכון, שם, שם.
בסדרה על ההגדרות, שם דיברתי על זה. זאת אומרת שההגדרות הן בדרך כלל מכוונות ולא מכוננות. זאת אומרת, יש משהו שקיים עוד לפני ההגדרה. לא כמו שמתמטיקאים מבינים הגדרה, שהיא מכוננת את הדבר. אלא לא, אנחנו מנסים לקלוע אל הדבר. ההגדרה מנסה לתפוס איך נראה הדבר. ולפעמים אנחנו נגדיר אחרת, אבל יהיה לנו ויכוח אם אנחנו מגדירים אחרת. כי אנחנו מנסים להגדיר משהו שהוא באמת שם. וזה בעצם האמירה שיש אידאה כזאת שנקרא דמוקרטיות. עכשיו יש לנו ויכוח האם דמוקרטיות זה נכון שהשופט יעשה חקיקה שיפוטית או שלא, המחוקק צריך לחוקק והשופט צריך לשפוט. יש ויכוח האם זה ראוי לדמוקרטיה, לא ראוי לדמוקרטיה. אבל הוויכוח הזה לא מדבר על מושגים שונים, יש לנו ויכוח. ויכוח פירוש הדבר שאנחנו מדברים על אותו מושג שאנחנו מדברים על דמוקרטיה. יש לנו ויכוח איך נכון שהוא יופיע או איך נכון שהוא יתנהל. זה המשמעות של ויכוח, אם אנחנו מדברים על שני דברים שונים זה לא ויכוח.
אז בהכרח חייב שיהיה קיים עולם כזה.
נכון, זה מה שאני אומר.
חייב להיות עולם של אידאות.
נכון, לפי אריסטו באמת הוויכוחים, זה דיברתי אז על הגדרות. נכון. לפי אריסטו הוויכוחים בעצם מתרוקנים מתוכן. זו רק שאלה של באיזה עולם מושגים נוח להשתמש.
זה הכל.
אתה יכול להתווכח אולי איפה יותר נוח להשתמש באיזה מערכת מושגית, אבל זה לא, זה לא ממש משנה. דיברנו על צריכת הציפור במרחק, כן, בורחס. עם איזה ענן קומולונימבוס, אני לא יודע מה, ועם השמינית של בטהובן. שלושת אלה מבחינתי הם XYZ, זה המושג. והם הפריטים שכלולים בו, למה לא? מה הבעיה? למה אני לא יכול לחבר כל שלושה עצמים לקבוצה אחת ולתת לה שם? או כל אוסף של תכונות? למה אני בוחר לאוסף התכונות שמכוננות מדינה דמוקרטית? אני רואה את האוסף הזה כמשהו ששווה להקדיש מושג או מונח בשפה. למה לא סתם אוסף של, כל אוסף של תכונות? כי אני מבין שאוסף התכונות הזה יש איזשהו קשר ביניהם, הם כן בונות ביחד איזושהי אידאה ששווה להקדיש למונח. זה לא סתם אוסף של תכונות שהחלטתי עליו באופן
שלא אותי. זה לא כמו מילים בשפה? זאת אומרת, לא יודע מה.
לא, אני חושב
עכשיו ש... מרשתת, אז זה מרשתת, לא, אין עולם של מרשתת.
לא, יש, אבל יש מרשתת.
כי בלי זה לא... רק יבנו אותה.
לא, כי בסדר, בנו, אבל אחרי שבנו יש. אין, אם לא הייתה מרשתת, לא הייתה מילה. יכולת לקרוא למונח מרשתת, לא מרשתת, אלא סטנדר. בסדר, לא חשוב. זה שרירותי. אבל אתה לא מייצר מושג עם מונח, אם אין מושג שאותו הוא מתאר. מושג זה לא יצור לשוני.
אז לפני שהמציאו את המרשתת, היה בעולם האידאות מרשתת?
כן, כן. זאת הטענה
האפלטונית. רק עכשיו יישמנו?
זאת טענה אפלטונית, כן. המושג הזה בעצם הוא מושג קיים. אנחנו גילינו אותו, לא יצרנו אותו. אנחנו יצרנו את האובייקט מרשתת. אבל יצרנו אותו כי מישהו חשף את האידאה מרשתת. והוא החליט לממש אותה. לכן הרבה פעמים אומרים לממש את הרעיון. אז כי לממש את הרעיון זה לא פחות חשוב מאשר לגלות אותו. לגלות זה כבר התחלת המימוש. כי הוא שם, בתפיסה האפלטונית. הוא בעצם שם, לא אתה יצרת אותו. אתה גילית אותו. אתה חשפת אותו. טוב, זה כבר ויכוח בהשקפת עולם כמובן. אז הטענה ש... הטענה בעצם זה שהבריאה זה היצירה של הדבר עצמו. עדיין יולי, בלי צורה, בלי תכונות. היצירה זה עולם הצורות המופשטות, עולם האידאות האפלטוניות. והעשייה זה כאשר יש לי כבר עצמים, עולם העשייה זה העולם שלנו, זאת אומרת, העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, שכל, אין חומר בלי צורה ואין צורה בלי חומר, זאת אומרת, הדברים כבר באים שלורים, ביחד, אוקיי? עכשיו, הכלים האינטלקטואליים לטפל בשלושת האספקטים האלה זה חוכמה, בינה ודעת. זאת אומרת, חוכמה זה מה שנקרא, כן, אריזה אולי כותב, אני לא זוכר מי המקור הזה, שאומר כוח מה. כאילו, לעסוק במה, בדבר עצמו, עוד לפני שאתה מדבר עליו, קודם כל בעצם, אובייקט, בעצמות, זה החוכמה. הבינה זה להבין דבר מתוך דבר, להבחין בין דברים, זאת אומרת, זה הצורה. זה העיסוק בתכונות, בצורות, בעצם העיסוק המדעי. זה בינה. והדעת זה העיסוק באובייקטים כפי שהם. כשדיברנו פעם, אחת השנים הקודמות, דיברתי על אוקימתות. אז שם אמרתי שאוקימתה בעצם זה לייצר איזשהו עולם אפלטוני, אבל זו דרך לטפל בעולם שלנו. כשאנחנו רוצים לטפל בתופעה בעולם שלנו, אנחנו מסתכלים על התופעה והיא נורא מורכבת. אנחנו לא יכולים לטפל בה בדרך כלל. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים איזושהי נפשטות שלה. אנחנו אומרים, בתופעה הזאת מעורבים מושגים אלה ואלה. כל מושג כזה אני יודע איך הוא מתנהל. יש חוקים כלשהם שקובעים איך הוא מתנהל. כל דבר כזה כמובן זה באיזשהו עולם מופשט, שבו המושג הזה מופיע לא מולבש באובייקט. אלא המושג זה עולם התנועה ללא חיכוך. זה לא העולם שלנו, בעולם שלנו אין תנועה ללא חיכוך. אבל באיזשהו עולם מופשט יש תנועה ללא חיכוך, ושם נכון החוק הראשון של ניוטון. שהגוף ממשיך לנוע בתנועה קצובה בקו ישר, הוא לא מעיט ולא משנה כיוון. אוקיי? בעולם שלנו זה כמובן לא קורה. אבל חשוב לדעת את החוק הראשון של ניוטון כדי לנתח את העולם שלנו. יחד עם העולם של החוק השני שנבין אותו, ויחד עם התרמודינמיקה וקוונטים וכל החוקים האלה, יחד עם פיזיקה, וזה נכון בכל הקשר מדעי, ואת העולם שלנו כדי להבין, אני חייב לייצר עולמות אפלטונים. עולמות אפלטונים המופשטים, וזה המושג אוקימתה. אוקיי? אז זה דיברתי שם. אז לכן בעצם הדעת זה לעסוק בעולם שלנו. לעסוק בעולם שלנו, באובייקט המורכב כבר, עם החומר והצורה, וזה, כן, זה קשה. בשביל לטפל בדעת, אתה צריך חוכמה ובינה. אתה צריך לעשות הפשטות, לעסוק בזה שעולמות של צורות מופשטות כאלה, אחרי שתלביש את החוכמה ואת הבינה ביחד, אתה תוכל לטפל בדעת. זאת הדרך האינטלקטואלית, לעקוב אחרי התהליך הפיזיקלי הזה של בריאה, יצירה ועשייה. אינטלקטואלית זה חוכמה, בינה, דעת. זה אותו דבר, זה אותו מבנה. החוכמה עוסקת ביש עצמו, מה שנוצר בעולם הבריאה. הבינה עוסקת בצורות, יצירה מלשון צורה, כן, זה חומר, זה הצורה. והדעת עוסקת במציאות עצמה, זאת אומרת, במציאות המורכבת, שכבר החומר והצורה הם ביחד, וקשה להפריד ביניהם, ולכן צריך לעשות הפשטות. כשאני מטפל בדעת, אני עושה הפשטה, מפעיל את החוכמה ואת הבינה, ואז אני חוזר חזרה לדעת, ואני מבין איך העולם הקונקרטי, הריאלי, מתנהל. אוקיי? אז זה חוכמה, בינה ודעת, זה בעצם המקבילה האינטלקטואלית של בריאה, יצירה ועשייה. במישור של החשיבה, במישור האינטלקטואלי, זה חוכמה, בינה ודעת. בשפה הקבלית בעצם בינה, נגיד, זה חוכמה זה מצד ימין, בינה זה מצד שמאל, ודעת זה באמצע. הצד השמאלי זה מה שנקרא דינים, הצד הימני זה נקרא חסדים, כן, או משהו כזה. ובמשמעות הקבלית של העניין זה חסד ודין באיזשהו מובן מופשט, רחב יותר. זה לא חסד ודין מה שאנחנו מבינים בדרך כלל, שזה מקרים פרטיים רק. כי מה זה דין? דין זה עבודה לפי כללים. ככה דין אומר. יש לעשות ככה, וזה אסור לעשות, וזה חייבים לעשות, ומותר לעשות. הדין עוסק בהפרדות. לכן דין זה מקביל, נגיד, לעיסוק מדעי. גם בעולם ההלכתי. יש את עולם הדינים. פוסק אומר, זה נכון, זה לא נכון, זה מותר, זה אסור. הוא איש של דין, הוא איש מדע, במובן מסוים. או אפילו פחות מאיש מדע, זה רק הטקסונומיה. זה החלק הנמוך של המדע. בסדר? הלמדן בעצם עוסק בדברים, בהפשטות, בדברים המופשטים יותר. והוא בעצם עוסק בחוכמה, בדברים עצמם. הרבה פעמים הלמדן נצמד לכלים של בינה, אבל מאחורי הדברים, וכאן אני חוזר לאם אין דעת, הבדלה מיניים, אבל מאחורי הדברים יושבת הבנה, כן, האשליה הבריסקאית, שעליה עוד אני אחזור, שאומרת שאנחנו רק עוסקים במה ולא בלמה. כן, כל עולם הישיבות מתחנך על זה. אנחנו עוסקים במה ולא בלמה. אנחנו אומרים מה כתוב, אנחנו לא יכולים להבין מה כתוב, זה תאום הדקרה וכן. אין דבר כזה, הרי לעסוק במה בלי לשאול את עצמך את הלמה. אם אתה לא מבין את הלמה, אז המה יכול להיות מתואר ב-100 אלף צורות. כן, דיברנו על, אולי דיברתי גם על זה, אני לא זוכר, בשור שנוגח שחייבים לשלם. אז יש ארבע עובד נזיקים, אחד מהם זה קרן. למה, למה, מה זה קרן? הייתי אומר, קודם בכלל, שמזיקים קרמיים. זה קרן, נכון? שירות אחת. שואל רק מה, אני לא שואל למה. מה התורה אמרה? שאם מישהו יזיק עם קרניים, חייב לשלם. מישהו אחר יגיד, מה פתאום? התורה אמרה שכל אחד שיזיק בכוונה, זה נקרא נזק עם קרן. קרן זה רק דוגמה. מי שיזיק בכוונה, הוא זה שצריך לשלם. בסדר? גם הוא רק עונה על המה, אבל הוא עונה אחרת על המה. למה הוא עונה אחרת על המה? כי הוא מבין אחרת את הלמה. עכשיו, הרבה פעמים אתה לא אומר על עצמך, אתה לא נותן לעצמך דין וחשבון מי זה הלמה, זה שעליו אתה מבוסס. אבל מאחורי התשובה שלך לשאלה מה, יושבת תשובה סמויה על הלמה. כי בלי שאתה מבין קצת את הלמה, לא תוכל לענות על המה.
ההבדל בין רב חיים לרב שמעון סקופ? שהוא שואל בפורש את הלמה?
כן, כן, אני חושב שכן. גם רב חיים מאחורי הדברים יש למה, הוא חי באשליות, אבל הוא מכחיש. הוא מדחיק. מכחיש במובן הפסיכולוגיה, אני מתכוון, זאת אומרת, הוא נמצא בהכחשה. ורב שמעון סקופ שם את זה על השולחן. אבל אגב, זה לא בדיוק, וזה לא בדיוק, זה לא בדיוק טעם הדקרה. זה מה שקוראים פה עולם הישיבות גדר ולא טעם. עכשיו בדיוק ראיתי הרב שאילת כתב משהו על רבי דליה נדל, השיטת הלימוד של רבי דליה נדל, אז הוא אומר שם, זה הרעיון של המצווה. זה לא טעם המצווה, זה לא אותו דבר. אתה הרעיון, למשל, אתה אומר, במצוות סוכה, יש רעיון הבסיסי, הוא תשבו כן תדורו. אתה צריך לגור בסוכה. זה לא אומר מהו הטעם, למה צריך לשבת בסוכה. שאלה אחרת, למה נדעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי לבני ישראל, במקרה זה התורה אומרת למה. אבל זה שאלה אחרת. אני מדבר על השאלה, מה התורה מטילה עליי כשהיא אומרת לי את מצוות ישיבה בסוכה? ברור, היא אומרת, יישב בסוכה. אוקיי, ברור, אבל כשאני רוצה להגדיר את הרעיון, הרעיון לא למה עושים את זה, אלא מה מוטל עליי, רעיונית. זאת אומרת, מה ההגדרה של המצווה? וזו הגדרה מופשטת, זה לא לשבת לאכול לישון, זה הדברים הפשוטים. אבל איך אני מוציא את הרעיון הכללי מתוך זה, לגור כמו בדירה? שהתרגום של זה זה לשבת, לישון, לאכול, כל מה שאתה עושה בדירה, תעשה בסוכה. ויש לזה המון השלכות. כי למשל, החולים פטורים מן הסוכה. מצטער, פטור מן הסוכה. זה התוצאה של ההגדרה הזאת. למה? לא בגלל שטעם המצווה, אין טעם לעשות את המצווה הזאת אם אתה מצטער. זה לא דרישה של טעם הדקרה. זאת ההגדרה של הגדר, ההגדרה של המצווה אומרת שאתה צריך לגור כמו בבית. אם אתה מצטער, אתה לא היית גר בבית הזה. אתה לא גר בבית שבו מצטערים. אתה יכול ללך לבית אחר. אז אם ההגדרה יתשבו כן תדורו, אז מצטער, פטור מן הסוכה. וזה לא דרישה טעם הדקרה. זה גדר.
התשובה ללמה, נניח בסוכה, כשאתה שואל למה זה הטעם. למה? כי בסוכות עכשיו...
אני אומר, אתה תלוי. יש למה במישור הטעם ויש למה במישור הגדר. שני דברים שונים. אתה יכול לשאול למה יושבים ואוכלים בסוכה, כי צריך לגור בסוכה כמו בדירה. זאת רק הגדרה, אתה מבין שלא ירדנו לעומק יותר של סיבות וטעמים, נימוקים. רק ניסינו להגדיר כמו תיאוריה מדעית. ניסינו להגדיר בצורה רחבה יותר את המשמעות של כל הפרטים ההלכתיים. אבל לא למה הם מוטלים עליי. לא עסקתי בכלל בשאלה הזאת. כן?
אבל כשאתה אומר רבי שמעון, דריש טעם הדקרה,
זה משהו אחר, זה על הטעם. לכן אני אומר, גדר אנחנו עושים כל הזמן, אנחנו בודקים את הגדר. זה לא קשור למחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה אם דורשים טעם הדקרה או לא, זה בדיוק הנקודה. רבי שמעון רוצה לטעון שאנחנו גם מחפשים את הטעם, לא רק את הגדר. וזה דיון. עכשיו, הגבול הוא כמובן לא תמיד חד, ועוד פעם אני אומר, יש קשר גם בין הטעם לגדר. איך אתה יודע מה הגדר, אם אין לך איזשהו רעיון מהו הטעם? דיברנו על קדחת היולדות, מה איך קוראים לו?
רופא
יהודי. דמלווייס בדיוק, כן. או על הקר, על ההיסטוריה. שם בדיוק דיברתי על היחסים המורכבים האלה בין גדר לבין טעם, זה בעצם הנקודה. בכל אופן, אז הדין, צד שמאל בעולם הקבלי, זה צד שעוסק בהפרדות, לכן זה בינה. השכל, אריסטו כבר עמד על זה. השכל הלוגי הוא שכל מפריד. אתה אומר, זה כן וזה לא. זה נובע מזה, זה לא נובע מזה.
רק האנליזה.
הכללים, ההגדרות, מה כן ומה לא. אוקיי? כן, אנליזה. ויש אבל איזושהי הסתכלות שאני קורא לה לא בינה אלא חוכמה, זה הצד הימני שעוסק בסינתזות. אבל למה הוא עוסק בסינתזות? הוא עוסק או איך הוא עושה את הסינתזה? הוא נכנס לשאלת הלמה. אתה עושה סינתזה בשני דברים שנראים הפוכים, זה בגלל שאתה לא מסתפק באיך הם נראים. אתה שואל את עצמך, מה עומד מאחורי מה שאני רואה? ומאחורי מה שאני רואה, אתה פתאום מגלה שבעצם לא בטוח שיש סתירה. יכול להיות שהם בעצם, זה שתי פנים של אותו דבר. אם אתה שואל את עצמך מהו הדבר, אז אתה יכול פתאום לגלות ששני הדברים הסותרים הם שתי פנים שלו. אבל אם אתה אומר, אין דבר בכלל, אני עושה רק בפנים עצמם. פנים עצמם זה סותר, זה ההפך מזה. זה שני דברים שונים. הדרך לעשות סינתזות, זה בעצם לעבור מהצורה אל הדבר. מהבינה אל החוכמה. ולכן, אם אני אסכם את מה שאמרתי עכשיו, אני אעבור לשתי דוגמאות. אבל אני אסכם רק את מה שאמרתי עכשיו, אני בעצם רוצה להסתכל מעוד זווית, על היחס בין עיסוק מדעי בדברים לבין העיסוק המסורתי בדברים. אז פה אני רוצה לעשות הפרדה כפולה במונחים של הספירות או במונחים שתיארתי כאן. אספקט אחד זה שההסתכלות המסורתית רוצה לתפוס את הדבר עצמו. וההסתכלות המדעית מטפלת בהופעה שלו, בתכונות שלו, במאפיינים שאפשר לחמת. כן, אתה בעצם רוצה לתפוס את הדבר, איך שאתה תופס אותו, אתה מגדיר, אתה מחמת, אתה אומר איפה הוא כן ואיפה הוא לא. הגדרה אגב זה מלשון גדר. עד איפה זה מגיע ומאיפה זה לא נמצא. נכון, לשים גדר למשהו, זה נקרא להגדיר אותו. דיברנו על המושג אין סוף, ששם אי אפשר להגדיר, כי אין לו סוף, אין לו גדר. להגדיר מה שאתה צריך להבין עד איפה הוא מגיע ומאיפה הוא כבר לא הוא, אלא זה משהו אחר. זה נקרא להגדיר, לשים גדר סביב לדבר. אגב, מישהו אמר לי לא מזמן שלהכיר למשל, זה מלשון להתנכר. כשאתה רוצה להכיר משהו, אתה צריך להסתכל עליו מבחוץ. אתה צריך להתנכר אליו, אתה צריך לראות עד איפה הוא מגיע ואיפה הוא לא, זה כמו הגדרה. להתנכר למישהו זה כאילו לצאת מחוצה לו, להיות אנטגוניסטי אליו קצת. היה ויכוח גדול אגב בין אנתרופולוגים, היה ויכוח גדול איך לנהל מחקר אנתרופולוגי. מרגרט מיד למשל, בהתבגרות בסמואה, כן, יש ספר מפורסם. תלמידתו של, שכחתי את שמו, של הדינוזאור, שכמעט יסד את האנתרופולוגיה המודרנית, והיא טענה שצריך לחיות בסמואה בין הילידים כדי להבין את הראש שלהם, איך זה עובד. והאנתרופולוגיה המדעית מנסה דווקא לסגת מזה. ומנסה להגדיר, להסתכל ככה מההר גבוה על הכפר בסמואה ולרשום, לתאר מבחוץ, להפך, דווקא להקפיד לא להיכנס פנימה, אלא לתעד מבחוץ כדי להתמקד בדברים שניתנים להגדיר, לחמת. אם אתה נמצא בפנים, אתה לא יכול להגדיר ולחמת, אתה חי את זה. זה החיים שלך. אז זה לא עבודה מדעית. עבודה מדעית, בעבודה מדעית אתה צריך לראות מה דומה בין סמואה לבין הפיליפינים, או לבין, לא יודע מה, יערות בוליביה. מה דומה ומה שונה. אבל בשביל זה אתה צריך לא לחיות את אף אחד מהם, אלא לשבת מבחוץ, לתאר את המאפיינים שיש לכל אחד, ולראות מה דומה ומה שונה, ומה הולך עם מה, לא הולך עם מה, כך יוצרים טקסונומיה. אוקיי? אז במובן הטבעי, התייחסות מדעית זה להסתכל מבחוץ על דברים. זה לא להיכנס לחוכמה, לתפוס את הדבר עצמו, אלא להפך, להתבונן עליו מבחוץ ולראות איך הוא נראה. זה להתייחס לצורה. אז בעצם שני מאפיינים מבחינים בין ההסתכלות המסורתית להסתכלות המדעית. מאפיין אחד זה שההסתכלות המדעית עוסקת בצורה של הדברים, בתכונות של הדברים, וההסתכלות המסורתית מנסה לתפוס את הדברים עצמם. והמאפיין השני זה שההסתכלות המדעית היא מפרידה, וההסתכלות המסורתית היא מאחדת, היא הרמוניסטית יותר. זאת אומרת, היא לא עושה פחות נוטה להפרדות, ויותר נוטה לראות שדברים לא סותרים אחד את השני, אלא דווקא מתיישבים. כן, בישיבות, הדבר הבסיסי שאותו עושים זה ליישב קושיות. יש שני דברים שנראים סותרים, צריך ליישב אותם. מה נקרא ליישב אותם? ליישב אותם, פירושו של דבר, להראות שאין סתירה. כן, אין שהם ביטויים שונים של אותו דבר. השני דינים של רב חיים, במובן הזה, זה אקט מאוד ישיבתי, למרות שהוא נורא לוגי, כן, נורא דפתנה. כי הוא בעצם אומר לך בשתי פנים של אותו דבר, אז אפשר ליישב את זה, זה לא סותר. הקושייה של רב חיים היא מדע. המדע עוצר בקושייה. המדע אומר פה זה ככה ופה זה ככה, ולכן זה שני דברים שונים, יש סתירה. זה שייך לבית המדרש הזה, זה שייך לבית המדרש הזה, זה חכמי צרפת, זה חכמי ספרד, דיברנו קודם על הקידוש השם, זה משהו אחר. ההתייחסות המסורתית אומרת, רגע, בוא נראה מה עומד מאחורי הדברים, זה בסך הכל שתי צורות להסתכל על אותו דבר. אז אני רוצה להסתכל על הדבר עצמו מצד אחד ולעשות סינתזות. אלה שני המאפיינים. אז נגיד בשפה, בשפה הקבלית הייתי אומר שיש הבדל בין חוכמה לבין בינה. חוכמה זה לעסוק בדבר עצמו, והבינה זה לעסוק בתכונות שלו, בצורות שלו. ויש הבדל בין ההתייחסות בין חוכמה ובינה להתייחסות של דעת. התייחסות של דעת זה הסינתזה, והחוכמה והבינה זה האנליזה. אוקיי? אז לכן שלושת הצפירות האלה בעצם בתוך עצמן מחביאות שני צירי הבחנה. ציר אחד זה הדבר עצמו מול הצורות, ציר שני זה התייחסות מבחינה, מפרידה, מול התייחסות מאחדת, התייחסות הרמוניסטית. אוקיי? וזה שני מאפיינים שמבדילים בין התייחסות מסורתית להתייחסות מדעית. אגב, אחת הסיבות, כדי שלא יובן, זה לא ביקורת על המדע. להפך, זה שבחו. שהוא יודע להתמקד באותם דברים שבהם אפשר להתקדם. בצורה מדויקת ומבוקרת וכו'. זה היכול להתקדם. כאן היא נעוצה. אם הוא יאבד את ההבדלים האלה וינסה לעסוק בחוכמה, הוא לא יתקדם לשום מקום. כי זה דברים שאי אפשר לחמת אותם, אי אפשר לעשות אותם למשוואות, אתה לא תוכל להתקדם. כל אחד יגיד את ההזיות שלו, ואי אפשר יהיה להתקדם ככה.
זה לא מדיד, אבל זה מתקדם.
אני לא חושב שזה... זה קשה מאוד להתקדם. זה לא... לא ממש. לא. התחושה היא שעסק לא מתקדם.
איך הוא יודע להתקדם בלי שואל
למה? מה?
איך הוא יודע להתקדם בלי שואל?
לא, אז הוא שואל את הלמה, אבל הוא מנסה לזקק רק את ההיבטים האלה שאפשר לענות עליהם באופן חמותי ומוגדר. מאחורי הדברים זה כמו לא לדרוש טעם הדקרה. איך אפשר להתקדם בלי לדרוש טעם הדקרה? אנחנו פסקים לא כמו רב שמעון. כי אנחנו כן בעצם מתייחסים לטעם הדקרה, רק באופן מובלע. אנחנו לא שמים אותו על השולחן, אנחנו לא עוסקים בו. הוא נמצא במובלע. אנחנו מנסים להגדיר את הדברים עד כמה שהם תפיסים, נתפסים. אוקיי? אנחנו, אי אפשר לנתק את זה לגמרי. לא היינו יכולים להגדיר אם לא היינו, לא הייתה לנו איזושהי הבנה מה עומד מאחורי. אבל אנחנו לא עוסקים, אחד החוכמה, למה אריסטו היה תקוע מבחינה מדעית? אריסטו היה תקוע מבחינה מדעית בכל התחומים שבהם הוא שאל למה. הוא שאל למה אבן נופלת לכדור הארץ, כי נמשכת לקרום מחצבתה. כן? שם הוא נתקע. כי כשאתה שואל למה אתה מדבר שטויות, איך אתה בודק אם האבן נמשכת לקרום מחצבתה או לא? אתה יכול להעמיד את זה לניסוי. זה וורטים. זה לא אמירות מדעיות.
אז מה הוא
שאל את עצמו? ניוטון שאל את עצמו לא למה במובן הזה, אלא יותר גדר ולא טעם. אם בכלל, הטקסונומיה אפילו את זה לא אומרת, רק שאלה רק את המה. בסדר? אבל מדע זה לא רק טקסונומיה, הטקסונומיה היא השלב הראשון. אחרי זה בא השלב השני, שואל את עצמו למה, אבל למה במובן של הגדר, לא במובן של המה. מה אנחנו רואים כאן? אבל מה אנחנו רואים כאן לא במובן של לאסוף את כל התופעות שאנחנו רואים, אלא לנסות להראות מה הכלל שעומד מאחוריהם. לא מה הטעם, לא למה, אלא זה סוג אחר של למה, אפשר לקרוא לזה למה, אבל זה לא למה שהוא הטעם, מה האבן רוצה להשיג, זה לא מה תכליתה של האבן, אלא מה האבנים עושות, או מה העצמים בעלי מסה עושים, לא דווקא אפילו אבנים, אבנים זה רק מקרה פרטי. אז אני עושה הכללה, אבל אני לא נכנס לתוך הדבר עצמו, אני עדיין נשאר בעולם הצורות, רק אני עושה הכללה של הצורות, אני עושה איזושהי הבנה, מה שקראתי קודם גדר ולא טעם. עכשיו, ברגע שהמדע המודרני הבין שצריך לוותר על הלמה, הוא התחיל להתקדם. המדע המודרני מתקדם בזכות התכונה הזאת שהוא לא שואל למה. או שואל את הלמה השטחי יותר. את הלמה של הגדר. כן, אני אומר, אבל הוא שואל את השאלה של הלמה השטחי יותר. את הלמה של הגדר, לא את הלמה של הטעם. הטעם נמצא גם הוא מאחורי, אמרתי, אי אפשר לנתק את זה לגמרי, אבל אני לא עוסק בטעם, הטעם נמצא אצלי בחלקים, הלא, כמו שהזכרתי פעם את ההבחנה הזאת בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק בתיאוריה מדעית, הטענה היא שלא מעניין אותי איך גילית את התיאוריה. זה פעם חשבו שבוא נראה מאיפה, איך אתה יודע, אכפת לך איך אני יודע, תבדוק את מה שאני אומר. אם מה שאני אומר מוצדק, עומד במבחן הניסוי, אז זה בסדר, אכפת לך למה. למה זה ככה? מאיפה אני יודע? זה לא שאלה, אנחנו לא שואלים את זה. אנחנו שואלים מה אתה אומר. זה ממש כמו רב חיים. וזה מה שאפשר למדע להתקדם, אגב, וזה מה שאפשר למדנות הרב חיימית להתקדם. רב חיים הבן הזה היה פורץ דרך עם כל הביקורת שעליו כן יש לי ביקורת, בניגוד למדע, כי אני חושב שבסופו של דבר אתה לא יכול להתנתק מהלמה, אבל הביקורת שלי עליו היא אנכרוניזם כמובן. הוא צדק, אם הוא לא היה עושה, אם אני הייתי חי באותה תקופה לא היינו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום. בזכות רב חיים אנחנו נמצאים. למה? כי אחרי שרב חיים עשה את הטקסונומיה, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל ולשאול רגע, מה עומד מאחורי זה? ואז לנסות ולהבין מה עומד מאחורי המתמטיקה הזאת של רב חיים. אבל הוא עשה קלק במתמטיקה. בסדר? או לפחות חי באשליה שהוא עושה קלק במתמטיקה. וכאן זה באמת הופך לפורמליסטי נורא, בלי להבין, אתה ברור, אתה צריך להבין את הדברים, לחוש את הדברים, בשביל לפסוק הלכה, בשביל לדעת מה זה סברה נכונה, מה זה סברה לא נכונה. זה לא מתמטיקה, אוקיי? אז זאת כמובן ביקורת אנכרוניסטית, לא מוצדקת באמת, זו ביקורת על רב חיים, זו ביקורת על אלה שרוצים לעבוד כמו רב חיים היום. זה לא נכון. אנחנו עברנו את השלב של רב חיים, וטוב שהוא היה, כי בלעדיו לא היינו מצליחים להגיע ללמדנות המודרנית. דווקא בגלל שרב חיים מסתפק במועט, הוא הצליח להתקדם. בדיוק כמו במדע המודרני.
כן, אבל אני חושב שאתה עושה רוב מושגים, זאת אומרת. למשל, אני יכול לשאול, נניח שאכילה פחות מקשור לא חייבים בסוכה, נניח. אני שואל, למה אכילה שלא קשור לא זה או לא קשור? זאת אומרת, כי קשור זה לא שיעור אכילה. עכשיו, לא עניתי על השאלה של למה. אני עדיין אני בגדר המה. רגע, ואני אומר שגם השאלה של תשבו כן תדורו, זה עדיין בגדר המה.
ברור.
ולא למה.
ברור, זה גדר ולא טעם, נכון. נכון. זה גדר ולא... מה, אני מחלק פה בין שלוש רמות.
כלומר...
יש את הטקסונומיה עצמה. יש את העובדות שאני רואה, פשוט לתאר את העובדות. אני רואה בעלי חיים כאלה וכאלה וכאלה.
כלומר, מה שרב חיים עשה אומר, הוא אומר לך במבחינתו, אני התעסקתי רק במה.
כן, נכון. אני טוען שזאת אשליה, אבל... כי אי אפשר לעסוק במה בלי שיש לך איזושהי זיקה אל הלמה. גם במישור השלישי.
הלמה של הטעם.
כן, הלמה של הטעם. אין גדר בלי טעם. כי את הגדר אתה יכול לעשות בהמון צורות. אתה יכול לארגן את התופעות בהמון צורות אינטלקטואליות. למה אתה בוחר דווקא את זה? כי זה נשמע לי סביר. מה זאת אומרת נשמע לי סביר? זה אומר, בעצם אתה חש שהטעם מוביל לפה. אבל אתה לא שם את הטעם על השולחן, אתה לא עוסק בטעם, אתה עוסק בגדר. ברור שמאחורים אבל יושבת איזושהי זיקה לטעם. אחרת יכולתי לארגן את ה... מאיפה יצא לך בכלל ההמצאה הזו שתשבו כן תדורו? למה אתה לא דורש את הפסוק אחרת? פסוקות תשבו שבעת, תשבו כן תעופפו. למה לא תשבו כן תעופפו? למה תשבו כן תדורו? אתה מבין בכל זאת מה קצת, מה התורה רוצה להשיג כשהיא אומרת לך לשבת בסוכה. נכון? אתה לא שם את זה במוקד העניין, אתה לא עוסק בטעם, אבל הוא נמצא שם. אין בינה במדע? בלי חוכמה. אין...
איפה במדע יש את הלמה?
מה?
איפה... פה אני מרגיש את הזיקה.
למשל, אצל ניוטון, המזון לניוטון, כן? כשהוא אסף את אוסף התופעות האלה של... של נפילת עצמים לכדור הארץ, גאות ושפל ומסלולי הכוכבים. וכל זה נקרא זו גרביטציה. ואני שואל, איך הוא עלה על זה ששלוש תופעות כל כך שונות זו מזו שייכות לאותו תחום מדעי? אותו חוק בעצם אמור להסביר את שלושתן. מה הרעיון? למה הוא לא חיפש את גאות ושפל עם גובה הטון של צריכת העורבים?
אוקיי, כי הוא היה צריך להסביר משהו שדומה למסות, אז...
איך, מה זה דומה למסות? דומה בעצם גם העורבים הם שחורים, כמו שהמסה היא שחורה. למה זה לא דומה?
לא, כי הוא ראה שזה נתלש, הגאות והשפל, הוא הרגיש שיש פה איזו תנועה של מסות.
זאת אומרת שהוא מבין בעצם את התופעה הזאת של מסות נמשכות. הוא לא מדבר בשפה
הריסטוטלית. איך שהוא הבין את זה, לדעתי, הוא הבין את זה לפני, את הגאות ושפל הוא הבין תמיד אחרי.
לא, אכן אני אומר, אבל הוא הבין את הטעם באופן מובלע, הוא לא שם אותו על השולחן. אבל זה היה מאחורי זה, וזה מה שכיוון אותו.
את הטעם של זה, או שאת הגדר?
זה מתמטיקאים, פיזיקאים
שהיא
אינטואיציה
פיזיקאית. נכון.
וזה מרגיש את הדברים
אינטואיציות. נכון. המתמטיקאים שהיו פורשים, נגיד, מתמטיקאי, כן, מופשט כזה, בן אדם, הוא רק מתמטיקאי, כן? אז הוא רואה את אוסף התופעות, הוא יכול להציע לך 100,000 דרכים לארגן אותם בקבוצות, למיין אותם, אין בעיה, יש המון דרכים לעשות את זה. עכשיו, פיזיקאים, אפילו שהיא אינטואיציה, הוא אומר, זאת הדרך הנכונה. החלוקה הזאת היא הדרך הנכונה. למה? מאיפה זה בא? זה בא מהטעם, זה לא... עכשיו, נכון, אנחנו לא מתעסקים עם זה, כי זה משהו שקשה לבקר אותו, זה משהו שקשה לטפל בו, קשה להתקדם איתו. ואריסטו שניסה להתקדם איתו, נתקע. אתה לא יכול.
טעם במובן של הטעם הדקרה, שהסיבה שהתפוח נופל למטה, כי יש לו אינטרס?
לא אינטרס. אתה מבין איך דברים הולכים, אתה מבין את ה...
בגדר, אבל.
כן, זה לא גדר, זה יותר...
אז אני שם, הטעם לא מצליח לסדר.
יש פה איזושהי בחינה של טעם. זה לא השאלה מה הוא רוצה להשיג, זה כמובן בנניזציה. אבל אתה מרגיש, נגיד, במובן של סמוע.
אני מרגיש את זה, אני רק נוטה לסוף איזה טעם.
במובן של סמוע, ההבדל בין לחיות בתוך השבט הזה, ולהרגיש איך הם חושבים ואיך הם עובדים, לבין לתעד מה הם עושים. במצב כזה הם עושים כמה. זה ההבדל, במובן הזה אני מתכוון. אתה חי את הפיזיקה ואתה מבין מה מוביל את זה. ואז אתה מארגן את התופעות באופן הזה. כי המתמטיקאי שלא מפעיל את האינטואיציה הזאת, אז הוא יארגן לך 100,000 צורות למיין את התופעות ולארגן אותן. אין שום בעיה, יש המון צורות כאלה. אני אביא אולי שתי דוגמאות שמדגימות, האחת מדגימה את ההבדל האחד, והשנייה מדגימה את ההבדל השני. דוגמה ראשונה, יש קטע, זה הקטע הקדום ביותר שנמצא בידינו בכתב מפילוסופיה היוונית. קטע של אנקסימנדרוס. והוא גם הוא קצת מצולק. כן, חסרים קצת מילים, אבל יש פחות או יותר שחזור של קטע קצר מדבריו. יש אחרי זה טקסטים מאוחרים יותר שמסבירים את משנתו של אנקסימנדרוס, ומתוך זה אנשים הבינו מה הקטע הזה גם אומר. איליאתי כלשהו, זאת אומרת, זה לפני, זה הרבה לפני אריסטו. כן, זה תקופת זנון, אני לא יודע בדיוק.
מינוס כמה?
לא יודע, צריך לבדוק. תסתכל באיליאתים, זנון וכאלה, זה האסכולה הזאת. אני לא יודע, זה כמה מאות שנים לפני הספירה. אני לא יודע, הוא יכול להיות שעל הגבול, נדמה לי. סתם, אם הייתי צריך לנחש, אז זה איפשהו...
זה מקביל על צ'קלס תגובה.
משהו, בערך, כן. כן, אומרים שירמיהו פגש, האגדות האלה שירמיהו פגש את מי? את אריסטו, את אפלטון, לא יודע בדיוק, משהו כזה. אני לא יודע אם זה מסתדר עם השנים, אבל יש אגדות כאלה, יש ספרים שמביאים, שהוא לימד אותם כאילו את הכל, אתה יודע, זה הספרות המוזרה הזאת. בכל אופן, אז אנקסימנדרוס כותב כך, הוא מנסה להסביר איך, מין תיאוריה קוסמוגונית כזאת, איך נברא העולם. אז הוא אומר, העולם בעצם נברא בצורה של ניגודים שמשלמים, בהתחלה היה איזשהו חומר יולי, ואז נוצרו ניגודים שמשלמים תשלומים זה לזה בעד אבלתם. מה שאני פגעתי בך, אני משלם לך כנגד זה, מין כיזוזים. משהו כזה, אני לא זוכר כבר, זה תרגום לעברית שאני זוכר אותו בחלקית בלבד. זה סמבורסקי נדמה לי תרגם את זה, יש בספר שלו המחשבה הפיזיקלית בהתהוותה. הוא מביא כל מיני קטעים כאלה של, של חיבורים מתולדות המדע, אז שם הוא מביא את הקטע הזה. יש גם באנציקלופדיה העברית, יש בערך של אנקסימנדרוס. בכל אופן, אז מה זה אומר? בעצם אנקסימנדרוס התרים בטט, מחשבה מאוד מודרנית. הוא בעצם ניסה להראות איך כל הגיוון שקיים בעולם שלנו יכול להיות מובהר בצורה מאוד אינטואיטיבית. בעצם ברגע שדברים נוצרים באופן של ניגודים, אז נגיד בשפה המודרנית אני אקרא לזה כך, אז אין בעיה עם חוקי השימור. נכון? פיזיקה המודרנית בעצם יש רבים שטוענים שזה יכול להיות הסבר לבריאה יש מאין. איך הבריאה יש מאין מפירה את חוקי השימור. זה לא מפיר את חוקי השימור, כל חומר שנוצר נוצר כנגדו אנטי חומר, ולכן בסך הכל, כל הגדלים נשמרים. המסה, המטען, הכל נשמר. לא נוצר שום דבר, כל חוקי השימור נשמרו לאורך תהליך הבריאה. זו בעצם הטענה, נגיד היווצרות של חלקיקים מוואקום, תורת הקוונטים, במסדות קוונטים, מדברים על היווצרות של חלקיקים מתוך וקום. גם שם היווצרות צריכה להיעשות באופן כזה שהיא שומרת את חוקי השימור. אז כשנוצר חלקיק, נוצר איתו יחד אנטי חלקיק, כך שסך הכל המטען בעולם נשאר, אם זה מטען חיובי או אם מטען שלילי. סך הכל המסה גם נשאר, אם זה מסה חיובית, זה מסה שלילית. זאת אומרת, בסופו של דבר הכל מתקזז וכל חוקי השימור מתקיימים. זאת אומרת, הם לא נשברים. אז במובן הזה, אנקסימנדרוס יתרים בצורה מאוד מעניינת רעיונות ממש אולטרה מודרניים. הוא בעצם מצא פתרון גאוני איך לא נשברים חוקי השימור בבריאה יש מאין. איך בריאה יש מאין פתאום הופכת להיות משהו שהוא אפשרי מבחינת הפיזיקה. אבל יש אלמנט נוסף אצל אנקסימנדרוס שכשראיתי את הקטע הזה פעם ראשונה זה מאוד הטריד אותי למה הוא היה צריך אותו. וזה הקטע של החומר היולי. הוא בעצם טוען שבהתחלה היה חומר יולי, ואז, כמו גישה אפלטונית כזאת, ואז הוא מתוכו איכשהו הוא התפצל לצמדי יצורים שמקזזים אחד את השני. למה הוא לא אמר שזה יצא מהוואקום, כמו הפיזיקה המודרנית? למה זה צריך לצאת מחומר יולי? למה לא תגיד, היה וואקום, ואז נוצרו חלקיקים ואנטי חלקיקים או דברים שהם מקזזים אחד את השני, והכל בסדר, פתרת את הבעיה של חוקי, כל תיאור ניסוח מי כמובן, אבל לא חשוב, פתרת את הבעיה של... מה? גם האנרגיה חיובית ושלילית, הכל מתקזז.
אנחנו בשלב שהאפס כבר מוכר?
מה?
האם אנחנו בשלב שהמספר אפס
כבר מוכר? אני לא יודע אם, הוא גם לא דיבר על כמותיות.
יש קצת דרך בלחשוב על אפס בתור מספר.
כן, אבל לא צריך אותה פה. אתה לא צריך את
זה. אני לא חושב. בשלב שאני חושב רק מאחד ועלה.
הניסוח המודרני שלי.
אני רק מתחיל עם איזושהי כמות.
הניסוח המודרני שלי הוא כזה. כי אני משתמש בזה כחוקי השימור, שחיובי ושלילי מתקזזים לאפס, אבל הוא לא חשב את זה כמותית. זה רק ניסוח שאני נותן לדברים. הוא אומר, הוא גם הכיר שקור וחום ביחד נותן משהו פושר. זאת אומרת, יש קיזוזים, הוא הבין את מושג הקיזוז לפני שהמספר אפס.
הוא פושר.
כן, אבל אני חושב שהוא גם מבין קיזוזים שמעיינים אחד את השני. הוא הבין שיש דבר כזה שנקרא עין. לא חושב שהקיזוז המעיין לא הומצא עם האפס. התיאור של העין הזה על מערכת המספרים, כחלק מערכת המספרים, הוא חידוש תיאורטי. אבל אני חושב שכיזוז מעיין זה משהו שהבינו אותו בהחלט. אריסטו, ברור, אריסטו עצמו מדבר על שלילה מעיינת ושלילה מנגדת. אריסטו עצמו עושה את ההבחנה הזאת. יש שלילה של 0 מול 1 ושלילה של 1 מול מינוס 1 שהצירוף שלהם נותן 0.
אבל
התיאור
שכרגע תיארת בבריאה נוצר חומר ואנטי חומר שבסך הכל מתקזזים. הוא לא הכרחי בשביל המודל הזה. אפשר היה לחשוב שהיש והאנטי יש יצטרפו למשהו פושר כל שבוע.
זאת אומרת שהיה בהתחלה משהו לא נטול תכונות לגמרי. אבל אז אתה לא ענית על הקושי. הרי אתה בא להסביר את הקושי. איך העסק נוצר. אתה חייב להתחיל ממשהו שהוא באמת כלום. אחרת אני אשאל אותך ואיך הדבר הוא נוצר. אם הוא מצד עצמו יש בו משהו, אז לא ענית באמת על השאלה, אז השגת אותה צעד אחד אחורה. עכשיו השאלה היא, אז איך הוא עצמו נוצר? כן, בדיוק. אז לכן איכשהו החומר איולי זה באמת, אפלטון מדבר על זה, חומר איולי זה חומר נטול תכונות, לא פושר. פושר במובן שלא קר ולא חם ולא כלום. לא שפושר הוא משהו, אלא הוא נטול תכונות, אין תכונות. יש, המושגים האלה קיימים לפני המספר 0. המספר 0 זה לראות בדבר הזה מספר. זה חידוש במתמטיקה, זה לא, לא חושב שזה חידוש בפילוסופיה. זה חידוש במתמטיקה, שאפשר לראות דבר כזה מספר ולעשות עליו מניפולציות כמו שעושים על מספרים. זאת אומרת, הוא משתמש במשוואות. באותה, הוא משמש בתוך אותן משוואות כמו 1, 3, מינוס 2, אז גם 0 שם. זה חידוש תיאורטי, נדמה לי, אני לא מספיק מכיר את ההיסטוריה של העניין, אבל... עכשיו, אז מה שהטריד אותי זה למה הוא היה צריך, אנקסימנדרוס, את האלמנט הנוסף הזה של החומר האיולי. והתשובה שאני נותן לזה היא תשובה שבעצם אני נוזף בעצמי. הוא העמיד בפניי מראה, אני פתאום גיליתי על עצמי משהו. איך זה יכול להיות שאני לא חשבתי שצריך להניח חומר איולי? הרי הוא צודק, אנקסימנדרוס. התשובה המדעית לא פותרת את הבעיה. נגיד שהייתי מציע לכם עכשיו פתרון לבעיה של בריאה יש מאין. העולם כולו נוצר בצורה של ניגודים. בהתחלה היה וקום. ואז נוצרו חלקיקים ואנטי חלקיקים וכל דבר מקוזז עם תכונות כאלה ותכונות אחרות, והכל מקוזז, שום חוק שימור לא נשבר. זה פותר את הבעיה? את הבעיה של חוקי השימור, זה פותר. את הבעיה הפילוסופית. לא, אפילו זה לא, כי גם האנרגיה בסופו של דבר מתקזזת. אז יהיה חסר לך אנרגיה, אתה צריך להגיע למינוס כמובן. זה פוגע בחוק השני של התרמודינמיקה. בסופו של דבר שום דבר לא אמור להישבר פה אם אתה מציע הסבר. זה עונה על כל החוקים. אבל עדיין, חוק אחד חייב להישבר. חוק שימור הישות. כן, קודם לא היה כלום, עכשיו פתאום תראה איזה עולם מתוחכם ומורכב. נכון, כל דבר מחוזז עם משהו אחר, כל חוקי השימור נשמרים. אבל פילוסופית זה בלתי קביל. מבחינה פיזיקלית אין בעיה, פיזיקלי רגוע, כל חוקי השימור נשמרים. לא, אף אחד לא נשבר. מחוקי השימור.
זאת
הסתברותית. לא, לא, אני לא חושב שזה הסתברותית, כי קשה פה לתאר מה זה הסתברותית. תן לי את מרחב המאורעות שלך. אני לא חושב שאפשר לחמת את זה להסתברות. סבירותית, זאת אומרת, כן. זה לא סביר פילוסופית. לא מדעית, זה לא שאלה של חוקי שימור. אלא איך זה יכול להיות שקודם לא היה כלום, ועכשיו פתאום תראה, יש את כל זה.
כל עולם היצירה לא.
מה?
כל עולם היצירה, זה הגדרה שלו, קודם לא היה ועכשיו...
הבריאה, היצירה זה צורות, הבריאה זה משהו שקודם לא היה, כן. רגע, אני חוזר לזה, אז אני אומר...
הקטנת האנטרופיה, בעיה
אפילו זה לא, לא, לא. כי אנתרופיה גם היא קיימת שכבר יש לה דברים תכונות. בלי תכונות אין תרמודינמיקה. הרי תכונות מתחילות מזה שיש לך אנרגיה ומהירות ותנה, כן, ומסה וכל מיני דברים כאלה. ואז אתה עושה סיכום על כל האנסמבלים וכל העניינים האלה, ואתה מוציא מזה טמפרטורה ולחץ וכל התכונות התרמודינמיקה, אנתרופיה וכדומה. בעולם ללא תכונות אין אנתרופיה, אין תרמודינמיקה, אין כלום. שום תחום של הפיזיקה לא קיים בעולם של חומר ריולי. הפיזיקה מתחילה בעולם התכונות. היא עוסקת רק בתכונות. אולי בגדר ולא רק בטקסונומיה, אבל בתכונות, רק בבינה, לא בחוכמה. ולכן מה שהטריד את אנקסימנדרוס, הוא אומר, תראה, ברמה המדעית, כל חוקי השימור נשמרים, אף אחד לא נשבר, הכל בסדר, זה פותר לי את הבעיה. אבל רגע, קודם לא היה פה כלום, ועכשיו תראה מה יש פה. חוק שימור הישות נשבר. קודם לא היה משהו, ועכשיו תראה. כל מה שיש פה, איך זה יכול להיות? עכשיו, כל יש כזה, יש לו מסה ואנטי-מסה, חומר ואנטי-חומר, הכל מקוזז, אין, כל חוקי השימור נשמרים. הצורות, המאפיינים, הכל, מבחינת המאפיינים אני מסודר. חשיבה המדעית עוסקת במאפיינים, מה שנקרא המטענים. כן, מסה זה גם סוג של מטען בהסתכלות של פיזיקאים. המסה של הדבר זה סוג אחר של מטען, יש מטען חשמלי, יש מטען גרביטציוני, זה המסה. אוקיי? יש תכונות אחרות של דברים, כולם הם בעצם סוג של מטענים. אז הפיזיקה בעצם עוסקת במטענים של הדברים, התכונות של הדברים. היא מחמתת את התכונות וכו'. ולכן גם חוקי השימור זה הדבר הבסיסי בפיזיקה, ואם הם נשמרים, אז הפיזיקה היא רגוע. אבל הפיזיקה לא מתארת את כל המציאות. יש במציאות עוד מימד שבו הפיזיקה לא, הוא שקוף מבחינת הפיזיקאי. הפיזיקאי לא רואה אותו בכלל. חוק שימור הישות. הפיזיקאי מניח שיש איזושהי ישות, ואם חוקי השימור נשמרים, אז הכל בסדר. אני שואל, אבל מאיפה הישות? זה גם חוק שימור, כן, במובן מסוים. ומה הוא שונה מחוקי השימור של הפיזיקה? כי הפיזיקה עוסקת בבינה, בתכונות, במאפיינים, במטענים, מה שקראתי קודם. אבל החוק הזה עוסק בישות, בעצם, בדבר עצמו, בזה שהוא קיים, נכון? בקיים ולא קיים. הפיזיקה לא נוגעת בשאלה אם קיים ולא קיים, היא שואלת מה תכונותיו של הקיים, איזה אנרגיה יש לו. היא מתחילה ישר מזה שהוא קיים, ורק השאלה היא באיזה צורה הוא קיים. אבל אני שואל, איך משהו קיים? זה אגב אחד הבעיות הגדולות בוויכוח הזה בין אנשים שחושבים מדעית על בריאת העולם, אנשים שחושבים פילוסופית על בריאת העולם. אנשים שחושבים מדעית על בריאת העולם נותנים הסברים שמרצים את חוקי הפיזיקה, נגיד, לצורך הדיון. הם לא מבינים שבשביל לתת הסבר מלא, לא מספיק לתת הסבר שעונה על הבעיות הפיזיקליות. אתה צריך לתת הסבר שעונה גם על הבעיות הפילוסופיות.
לכן הם מתחילים לאחר המפץ הגדול.
נכון, בדיוק. זה סוג של התחמקות, בדיוק. והנקודה היא זה שהם צודקים, רק הם צודקים לגבי חלק של התמונה, רק לגבי החלק שעוסק בצורה של הדברים. אבל אני שואל איך הדברים קיימים בעולם הבריאה, לא בעולם היצירה. איך הדברים קיימים? קודם הם לא היו ועכשיו הם כן. זה חוק שימור, אני קורא לזה חוק שימור סתם, כי אני רגיל לשפה פיזיקלית, זה לא חוק שימור. כי זה לא שימור של תכונה. ישות היא לא תכונה, כמו שאמרתי קודם. אבל מי שעוסק בישות זה פילוסוף, זה לא פיזיקאי. או לומד מסורתי, נגיד בשפה שלנו. תשאלו לומד מסורתי, כל אחד יגיד לכם, מה, העולם שנברא לא יכול להיות שהוא נברא סתם ככה יש מאין. מישהו כל יכול, כנראה עשה את זה. זה סותר את האינטואיציה שלנו. אנשי מדע חיים עם זה בשלום, אנשים לא מתרגשים בכלל מהבריאה יש מאין. אנשי מדע כאילו מודרני, לכן הרבה מהם נוטים לאתאיזם. למה? כי הם, בהסתכלות המדעית, יש להם הסברים. יכולים להסביר, יש קיזוזים, בדיוק הסברים של אנקסימנדרוס. איפה הטעות? הטעות היא שנכון, מבחינה פיזיקלית זה, אם יש הסבר טוב, אז יכול להיות שהוא עונה על הבעיות. אבל הפיזיקה היא רק חלק מהתמונה. היא עוסקת בתכונות של הדברים, אבל אני שואל על הדברים עצמם. את זה איש מדע לא שואל. איש מדע לא שואל מה, על הדבר עצמו, על הישות. מה זה הדבר כשלעצמו? הוא שואל על התכונות של הדבר, איך אני תופס אותו, איך אני מחמת את המטענים שיש בו. אוקיי? אז זה, אני חושב שהאנקסימנדרוס הזה זאת הדגמה יפה להסתכלות על מימד שמדע שהוא שקוף מבחינת ההסתכלות המדעית.
למה חז"ל כל כך התנגדו, לפחות לפי הרמב״ם, לטענה שהעולם הוא קדמון, ולכן בדיוק בנקודה הזאת הם התנגדו לזה שהחומר מיולי?
קודם כל אני לא שם התנגדו, איפה הם התנגדו לזה?
אנחנו חונכנו על זה.
הוא אומר שהיוונים טוענים שהעולם קדמון, אנחנו אבל... נכון שהעולם הוא נברא, אבל יכול להיות שהוא נברא מחומר ריולי. היוונים כשהם אומרים שהעולם הוא קדמון זה לא אפלטון, זה אריסטו. אפלטון אומר שהעולם הוא קדום היה חומר ריולי, ובאיזשהו שלב צהו לו צורה. זה בריאה. אפלטון מדבר על חומר קדום, עולם קדום במובן, העולם כפי שהוא היום, הוא תמיד, אריסטו, סליחה, הוא תמיד היה.
ולזר הרמב״ם.
כן, ולמשל הרמב״ם עצמו מביא, אני כבר שואל, הרמב״ם עצמו מביא מדרש מפרקי דרבי אליעזר. הוא אומר, זה המדרש הכי תמוע שפגשתי בחיי, כך הוא כותב במורה נבוכים. שמיים מאיכן נבראו משלג שתחת כיסא כבודו. ארץ מאיכן נבראה מלא יודע מה, משהו כזה וכזה. הרמב״ם אומר, זה בעצם אומר בריאה יש מיש, כן? זה... הרמב״ם אומר, מדרש תמוע כזה לא ראיתי מעודי. עכשיו הרמב״ן, שהיה נאו אפלטוני, הרמב״ם היה אריסטוטלי. הרמב״ן היה נאו אפלטוני. והרמב״ן בפירושו לשיר השירים, הוא מביא את המדרש הזה, והוא אומר שהעולם נברא, יש מיש. היה חומר יולי, ובריאת העולם פירושו לעשות את ההפרדה, תשלומים בעד אבלתם, כן, של אנקסימנדרוס, מתוך החומר היולי, לחצוב מתוך החומר היולי את ה... את המגוון שאנחנו מכירים היום שלה, וזה נקרא מבחינתו תורת הבריאה שלו. בספר בראשית, אגב, הוא מדבר בשפה אחרת, הסתירה. פירושו לשיר השירים זה בכתבים של שבל, בשני הכרכים של שבל, על כתבי הרמב"ן. אבל בפירוש לספר, בפירוש לספר בראשית, השמה הוא מדבר על זה שהעולם נברא יש מאין. הטענה שלי זה שאין בכך סתירה, אני לומד מסורתי, לא מדעי. לומד מדעי, אני אומר, אוקיי, אז הרמב"ן סתירה, נכון? אני בתור לומד מסורתי, עכשיו אני מדגים משהו אחר. עד עכשיו הדגמתי את זה, אני משתמש בזה עצמו כדי להדגים את זה. זאת אומרת, עד עכשיו הדגמתי את זה שמדע עוסק בתכונות, והחשיבה המסורתית, הפילוסופית, הלא מדעית, עוסקת בדברים עצמם. היא שואלת את הלמה, היא שואלת מה פשר הישות, לא התכונות שלה. לא הדברים כפי שהיא מופיעה לעינינו. אוקיי? המאפיין השני זה שהמדע עושה הבחנות, הפרדות, המדע זה חומר מנתח, זה שכל מנתח, וההסתכלות המסורתית זה שכל מאחד, הרמוניסטי, מנסה ליישב קשיים וכו'. אז לכן, למשל, במחקר תלמודי, כשמוצאים סתירה בין שתי סוגיות, אז מיד משייכים, זה שייך לאסכולה הזאת, זה שייך לאסכולה הזאת, זה שייך לתקופה ההיא, זה שייך לתקופה ההיא, עוד פעם, תוספות ורמב"ם, נכון? דיברנו על זה. ומה זאת, הלימוד המסורתי מיישב את שתי הראיות האלה, לא בכך מיישב שהרמב"ם ותוספות לא חולקים, אבל הוא שם אותם בתוך אותו קונטקסט, הם בסך הכל ראו שתי פנים של אותה סוגיה. אני יכול להראות לך שבאמת לסוגיה הזאת יש שתי פנים. גם זה סוג של איחוד של הסוגיות האלה. זה איש מדע לא עושה את זה. מבחינת איש מדע זאת חשיבה ספקולטיבית. הוא צודק אגב. כי אם הוא רוצה באמת לעסוק רק בדברים המדויקים, השפיטים, אני חוזר, לכן אתם אומרים, כל מה שאני אומר עכשיו זה בסך הכל להגיד מה שאמרתי קודם בשפה החדשה הזאת. הוא עוסק בדברים שפיטים. דברים שפיטים זה דברים כמותיים שאתה יכול להעמיד אותם מול מבחן. זאת אומרת, יש פה שתי דיסציפלינות או שתי סוגיות, זאת מניחה את ההנחה הזאת, זאת מניחה את ההנחה הזאת, יש פה סתירה, זה דבר נורא ברור, אתה יכול לחמת את זה, אתה יכול להגדיר את זה, זה שפיט לגמרי. עכשיו בא לומד המסורתי ומציע יישוב לסתירה הזאת. אוקיי, זה נשמע אולי הגיוני, אבל נשמע, גם לאריסטו נשמע הגיוני שהאבן נופלת כי שואפת לכל מחצבתה. נשמע הגיוני זה לא מדעי. מדעי זה משהו שעומד מול מדד ויכול להימדד מולו. זאת אומרת, טוען טענה כמותית שנבנת לשפיטה.
מדע טהור.
כן. שיפוט, לא, גם מדעי הרוח. השאיפה, דיברנו על זה, גם השאיפה של מדעי הרוח היא בסופו של דבר, בכל זאת להיות מאיזשהו מובן, זה לא מדע מדויק, אבל באיזשהו מובן להיות מדעי, לעסוק בדברים
באופן שפיט.
ואז אני אומר, הם מנסים להתמקד, המדע הרוח הטוב יותר הוא מדע שהוא רזה יותר. שהוא עוסק בדברים השפיטים, הוא מנסה למיין תופעות, ולהיות, להתנתק, לא להציע הסברים, לא לערב את עצמו בדברים, אלא לנסות עד כמה שאפשר לעשות את זה באופן אובייקטיבי. זה קשה בעולם הרוח, ולכן זה לא תמיד הולך, זה לא כמו במדעי הטבע, אבל עדיין המדעיות שבזה זה בעצם לנסות ולעסוק בזה. ברגע שאתה נכנס להסברים, זה כבר עולם הספקולציה. ואז זה כבר הלימוד המסורתי, זה כבר לא מדע. במדעי הרוח, כיוון שיותר קשה להפריד בין הדברים, זה פשר הקשיים שעליהם דיברתי בפעם הקודמת, שבעולם של מדעי הרוח קשה מאוד להפריד בין פילוסופיה של הדבר לבין הדבר עצמו, בניגוד למקומות אחרים שבהם הרבה יותר קל. פילוסופיה של המדע ומדע זה שני דברים לגמרי שונים, אף אחד בכלל לא היה חושב להרבב אותם.
כשאני קודם על הסיפור של המרשתת, כן? הזאת של המרשתת לא הייתה קיים, כלומר הייתה קיים, היה קיים והייתה פה חשיפה של המרשתת, לא? אז עכשיו, למה לא להגיד, מבחינת החומר היולי, גם... אם באמת מבחינת הפיזיקה יש אפשרות ליצור את העולם כפי שהוא, אז להגיד, כמו שנוצרה לנו המרשתת, נוצר לנו העולם.
אם העולם נוצר יש מאין. אבל אם
כן.
העולם, אבל מה שאני אומר עכשיו זה בדיוק לא זה. נוצר יש מי יש.
אי אפשר להגיד שנוצר יש מי יש. זה פותר לי את הבעיה הפיזיקלית, אבל זה לא פותר לי את הבעיה הפילוסופית. אני אומר, אם הסתדרת פילוסופית עם הפרשתת, מה הבעיה שלך להסתדר בצורה פילוסופית עם העולם?
הפרשתתי לא יש מי יש, מי יש. כי האידאה הייתה עוד קודם.
חשיפה, בסדר, אוקיי.
אז אני אומר, גם בבריאה יש תהליך של חשיפה, וגם פה יש תהליכים של חשיפה. תהליכים של חשיפה הם לא יצירה, הם חשיפה. זה הרמב"ן, אני... עכשיו, מה אני רוצה לומר? שגם בסוגיה הזאת של הבריאה יש שני עין, שאני יכול ליישב את שני הרמב"נים האלה אחד עם השני. הטענה שלי זה שהרמב"ן, בניגוד לאפלטון, טוען שהחומר היולי גם הוא נברא. רק הבריאה נעשתה בשני שלבים. שלב אחד ברור חומר יולי, ואז אחרי שהיה חומר יולי, הפרידו ממנו, חצבו מתוכו שני או צמדי מרכיבים שמקזזים אחד את השני. אוקיי? עכשיו, הרמב"ן לא היה מוטרד כמו אפלטון איך נוצר החומר היולי, כי יש קדוש ברוך הוא.
אם ככה, למה צריך בכלל את השלב הזה של החומר היולי? למה צריך את השלב הזה של החומר היולי?
כי הרמב"ן הבין...
למה לא ישירות ליציר?
כי הרמב"ן... לבריאה. כי הרמב"ן הבין שכנראה זה... כך הוא כותב שם. שבריאה של, של... הפרה של חוקי שימור זה משהו בלתי אפשרי. מבחינתו זה הפרה לוגית.
לא, לא.
הפיזיקלית.
לא, אפשר לבוא לזה, בלי להפר את חוקי השימור. הרי אתה לא מפר את שימור. כשאתה עושה את הבריאה מתוך החומר היולי, אתה לא משנה את
חוקי
השימור.
לא, נכון.
אז למה צריך חומר היולי בכלל?
כי אחרת איך נוצר החומר עצמו? לפני התכונות שלו.
איך נוצר החומר עצמו? ואיך נוצר החומר? ועכשיו שיש בריאה של החומר, אז איך נוצר החומר עצמו?
אני אומר, את חוקי השימור הפילוסופיים, חוק שימור הישות, הרמב"ן תולה בקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, בא חומר יולי. מכאן והלאה הכל פיזיקה. הפיזיקה מאפשרת היפרדות על ידי קיזוז של תכונות. רק הבריאה של החומר היולי זה הסטייה היחידה שהרמב"ן מרשה לעצמו. אני לא יודע באמת למה הוא מעדיף את זה דווקא, ולמה הוא חושב שבריאה, הוא כותב, שבריאה יש מאין זה סטירה לוגית, זה לא ייתכן. בריאה יש מאין. למה? מה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא יש מאין? ככה הוא תפס את זה, אני לא יודע בדיוק למה. וככה הוא הבין את זה. שבריאה יש מאין זה פשוט לא, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן פילוסופית. זאת אומרת, הוא לא מבין את זה כבעיה בפיזיקה. זה בעיה בפילוסופיה, זה משהו שהוא לא... לא יודע. זו שאלה שצריך להיכנס לנעליים שלו כדי להבין מה הוא מתכוון. אבל אני אומר, פה כבר הדגמתי את המאפיין השני שלו, ואני רואה שלא הספקתי עוד להגיע היום. המאפיין של המפריד מול ה... עד עכשיו הדגמתי את ההבדל בין אם אתה עוסק בדברים עצמם או בתכונות שלהם. בסדר? המאפיין השני זה האם אתה, העיסוק שלך הוא עיסוק מפריד או עיסוק מאחד. אוקיי? אז פה אני אדגים את זה רק בקצרה על הרמב"ן הזה עצמו. אני אומר שברמב"ן עצמו, עכשיו, מישהו אחר אומר סתירה ברמב"ן. אז או שזה טעות, או שהוא חזר בו, או שזה כתב יד אחר, וזה לא הרמב"ן בכלל, זה מישהו אחר שזה השתרבב. כל מיני פתרונות אקדמיים לסוג הזה של סתירות, נכון? ככה אקדמיה פותרת סוג הזה של סתירות. והיא צודקת, כי מבחינתה כשיש סתירה, זה דורש מענה במישור של התופעות. אבל אני אומר, רגע, בוא ניכנס לנעליים של הרמב"ן, לאיך הוא חשב, וננסה למצוא סינתזה שבה שני הדברים האלה איכשהו מתיישבים. זה לא חשיבה מדעית, זה לא שפיט. אולי אתה צודק, אולי לא, אתה לא יכול להעמיד את זה למבחן. רעיון יפה, חבורתים יפים. איש מדע לא יכול לעשות דבר כזה. אז הוא צודק מבחינתו, ואני צודק מבחינתי. זה לימוד מסורתי וזה לימוד מדעי, וזה לא האשמה דרך אגב. זאת לא האשמה, כי באמת אם אתה רוצה להתקדם בחשיבה המדעית, אתה חייב לעשות אותה רזה. להתמקד רק באותם דברים שהם בני כימות בכף, ושהם שפיטים, ושאפשר להתקדם איתם באופן אוניברסלי, וכשאני אגיד את זה כולם יסכימו, כי לבורטים שלי, אז אתה לא תסכים, יהיה לך בורטים אחרים. אז לכן, זה לא מדע, אתה לא יכול להתעסק עם זה. אני לא אומר, זה לא נכון, אבל זה לא מדע, זה לא המימד האובייקטיבי שעליו כולנו נסכים. ומדע מנסה להתמקד בדבר שעליו אנחנו כולנו נסכים, עד כמה שאפשר לפחות. אוקיי? ולכן, אני חושב שגם המימד המפריד מול המאחד, גם הוא בעצם מבחין בין חשיבה מדעית לבין חשיבה מסורתית. כי החשיבה מסורתית היא יותר ספקולטיבית. חשיבה מדעית מקפידה על שפיטות, על הגדרות מדויקות, על העמידה במבחן אמפירי, על השוואות. אני רוצה נורא להצמד לתופעות. אני חייב להיות מבוסס. זה החיסרון וזה היתרון הגדול של החשיבה הזאת. אוקיי? בפעם הבאה אני אנסה להראות איך אפשר להשתמש בשני הדברים האלה כמבנה אחד. שלא אחד שולל את השני, אלא להפך. ביחד יוצרים איזושהי תמונה שלמה. לעשות סינתזה בדיוק על התפיסה הסינתטית מול האנליטית, לעשות סינתזה ביניהם.